שטח שהיה נשיא הסנהדרין והבן זוג שלו היה יהודה בן טבאי. השמעון בן שטח עליו השלום, יש פה רגע הצידור שחרית, הנה התנא באבות ככה הוא אומר, יוסף בן יוחנן אחרי זה יהושע בן פרחיה ניתר בלי יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים שיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, היו בעיניך כרשעים, שנפטרים לפניך היו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין. מה הוא אומר? אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים, כלומר אדם בא לבית דין ואומר את הטענות שלו, אל תטען אתה במקומו טענות בשמו, שלפעמים אתה אומר לו דבר שאינו ממין הטענה ומוציא ממון שלא כדין. אחר כך שיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, כלומר שני הצדדים אל תאמין לשום מילה שהם, אתה חייב לחקור ולדרוש, כי התורה אומרת ברשתה וחקרתה ושאלתה היטב, הנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזו בישראל, ואז אחרי זה תוציא לאור. אבל צריך לפני כן לחקור ולדרוש, אז אסור לך להאמין, וברגע שהם יוצאים אתה תכבד אותם ותוקיר אותם. יש, הגמרא אומרת, סליחה זה לא הגמרא, זה הפרשים הביאו, הפרשים הביאו מעשה שהיה פעם אחת היה דיין ידוע בבית דין, אחד מגדולי, הוא היה אב בית הדין של, ואב בית דין של העיר, והיו שני תלמידי חכמים גדולים בעיר שהם חברים שלו, והיה ביניהם איזה דין ודברים שצריכים לבוא להיות נידונים אצלו. הכנסו אצלו לבית הדין והם אמרו שלום, לא ענה להם אפילו שלום ואפילו לא הסתכל בפניהם ואפילו לא קם לכבודם, והם אחד מהם תחיל להגיד, הרב זוכר, מכיר, לא התייחס. אמרו את כל הטענות שלהם, אחרי שסיימו את הטענות שלהם ופסק להם את הדין וקיבלו את הדין, קם לכבודם, אמר להם שלום עליכם, מה שלומך אתה? אמרו לו, מה קרה הרב, מה היה? אנחנו כבר פה יושבים שעתיים מדיינים ועשה עצמך לא מכיר אותנו. פתאום אמר להם, אתם לא יודעים את המשנה? שבעלי דינים נמצאים אצלי, אני אסור לי להכיר אף אחד, הפסוק אומר לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תהדר פני גדול. אמרה אומרת הרבי זרה, שבזמנו היה בבית הדין, היה צריך לבוא אליו לדין אשתו של רב נחמן, את האישה מפורסמת ענקית, הייתה גם חכמה בתורה, והיא הייתה צריכה לקחת את הכתובה שלה, הייתה באה כתובה. לפי ההלכה האישה שמתאלמנת היא לא לוקחת כתובה, היא יכולה במקום הכתובה לשבת בדירה של בעלה כל ימי חייה, אפילו אם חס ושלום תהיה אלמנה צעירה בת 20, והיא תהיה 120, 100 שנה היא תשב בבית של בעלה ותתפרנס מיחסיו, כי הוא כותב לו בכתובה, את תהיה יתבה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגר ארמלותיך, כלומר את תהיה יושבת בביתי, חייבים מדאוג לה למדור, זה מה שנקרא היום לפי הגדרה המשפטית מדור, כלומר האישה חייבת, חייבים לדאוג לה לדירה, ולא יכול אין, נושא אישה זה רחיים בצברו. אז היא וכתובה היא לא יכולה, למה היא לא יכולה לקחת גם כתובה וגם מזונות? אם היא לוקחת כתובה אז היא יכולה לתבוע את הכתובה שלה, ואז זה כמו אחד שלקח את הפיצויים והלך, אבל היא רוצה פנסיה, זה משהו אחר, זה מפרץ את כל החוקים, הכל גנובים מהתורה הקדושה. אז היא יכולה לקחת את הכתובה ושלום על ישראל, די יותר לא מכירים אותה, לא שום דבר. זאת רצתה כתובה, שאתה כתובה צריך להוציא מהבנים, הבנים זה מהיתומים נקרא, זה קצת מורכב הנושא, זה אי אפשר להוציא מיד מהיתומים, אז בהלכה הגמרא יש מסע ומתן באיזה תנאים ואיך וצריך עדויות וצריך להביא את השטר ואת הכתובה, והבדין צריכים להחליט, כי הבדין ממנים את עצמם כאפוטרופסים של נכסי היתומים. למה? הם לא יודעים כל מה שאבא עשה, ואולי היא מחלה לו את הכתובה, ואולי חלק מהכתובה הוא שילם לה בחייו, ואולי מי יודע מה, יש כל מיני מקרים שיכולים להיות, והדיין צריך להיות כמו שצריך ולהוציא דין אמת לעמיתו, וגם דברים הלא ידועים הוא צריך לגלות אותם, אחרת אסור לו להיות דיין. אין דבר כזה, זה לא מה שהיום הוא אומר מה אני אשם, מה, אין דבר כזה מה אני אשם. שאתה מקבל עליך תפקיד ציבורי, אתה מקבל אחריות מספר אחת על כל מה שיערה, על כל מה שיקרה. אין דבר כזה. עד כרגע הגמרא אומרת שדיינים מצווה, חובה על דיינים, זה נמשך בשולחן ערוך, לדאוג אם יש מרפסת רעועה, אם יש כביש לא מתוקן. זה החובה של הבית דין למנות אנשים מטעם העיר על ידי המיסים שמשלמים או כל מיני צורות לתקן את הדרכים, ואם קרה איזה תאונה או איזה מפגע כתוצאה מאיזה דבר, זה האשמה בראשם של הדיינים. אחרת אתה תהיה דיין, אין לך אחריות, זה משהו אחר. אבל יש מי שלוקח אחריות. על הקיצור, זאת האישה באה לבקש כתובה, אז צריך לדון. אז הוא יודע, מחר יש דיון, היא תבוא לבקש כתובה. עכשיו זו אישה חכמה ויש את רב גדול, צריך לעמוד מפניה. יש את רב, אם היא עוברת אנחנו חייבים לעמוד מפניה, וגם אחר מות בעלה כל ימי חיה חייבים לעמוד מפניה, לא משנה בת כמה היא, ולא משנה אם היא חכמה או לא חכמה, כל שכן זאת שהיא חכמה. עכשיו יש בעיה אחרת, רגע שהוא יקום פניה, אז הבנים, או יכול להיות שהם בנים חורגים גם, לא מפורש שם מה בדיוק, הם יראו שהוא חולק לה כבוד. גמרא אומרת, נסתמים הטענות שלהם. אסור לדיין לעודד ולחזק צד אחד, כי על ידי זה הוא גורם לחץ על הצד השני, וגמרא קורא לזה נסתמו טענותיו. או לא אמר לאחד תאריך, דבר עוד, אבל שזה אומר לו תקצר. ברגע שאמר לו את זה, גמר אותו, אז הוא לא יכול לדבר כבר. גם אם יש לו איזה טענות, הוא כבר מבוהל, שאימת הדין עליו. בפרט שהם היו עומדים, הם לא יושבים. אפשר שהם טוענים את הטענות, עמדו שני אנשים אשר להם מלאים לפני השם, צריך לעמוד. אז הוא דן עם התלמידים שלו, אמר להם, מה אני עושה מחר? אז קורא לשמש בית הדין, ואמר לו, אתה תראה, יש חלון מאחוריי, אתה תביא אבז. אבז הוא משוגע, זה לא מתורבד כל כך. ואתה, כשהיא תיכנס, תדחף את האבז מהחלון, תעמוד, תחבא שם. איך שהיא פותחת את הדלת, אתה יהיה לך סיסמה, תכניס את האבז. והכל יסתדר. ואז איך שהיא פתחה את הדלת ונכנסה, זה הכניס את האבז, והמחמן הוא קפץ, פפה מהאבז. והוא לא, הוא התכוון לקום בשבילה. מתיים הם כולם רצו לתפוס את האבז, אולי יפחית את הרב, אולי ננקר אותו, אולי זה. וככה יצא את החובת הכל. והגמרה בכוונה כתבה את המעשה הזה, שידעו, זה לא פשוט, צריך להיזהר מאוד. מה שאומרים גם על רב ששת, אם זה היה שם, אולי רב כהנה, שהוא היה יושב בבית הדין, ויום אחד ברחוב, הוא הולך לבית הדין, הסמטה, בא להיכנס לסמטה, היה חוץ מקודכם רוק, זרוק על הרצפה, ובא מישהו, חיסה את הרוק לפני שהרב יעבור עם אפר. אמר לו, מה בית מני? מה יש לך איתי היום? אומר, בית הדינה, אני היום יש לי אצלך דיון בבית הדין. אמר לו, פסין נלך לדינה, אני פסול היום לדון אותך, לך לבית דין אחר שהם ידעו. מה כמה? אמר, רגע שעשית לי את זה, זה שוחד. כלומר, כמה זהירות היו נזהרים עד הסוף. זה דין אמת, לא שמרחם עלינו, שמשמור. אז לכן אמר כאן שתיזהר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים, ואיפה אני, כן, איבדתי את המקום בינתיים, אין דבר. שיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך ובעיניך כרשעים, כשנפטרים לפניך היו בעיניך כזכאים שקיבלו עליהם את הדין. זה אמר יהודה בן טבעי. שמעון בן שטח מה אמר? הווה מרבה לחקור את העדים. כלומר, כמה שאתה יכול לחקור עוד, תחקור, למה? אפילו שאלות שהן לא רלוונטיות, תשאל ותשאל ותשאל, כי מתוך זה אתה יכול למצוא אם יש איזו סתירה בדברים, או לדעת אם הוא משקר וכו'. היה מה לאחד, הוא דיין דווקא ספרדי בארצות הברית. הוא הגיע לפה לביקור, אז סיפר לי על הרמאים שיש, יש פה ושם, הם מגיעים לכל מקום, ברוך השם. אפילו מתחת לאדמה הם גם כן לפעמים זוחלים. אז הגיע איזה אחד רמאי אצלו, דפק לו בדלת, ועוד אחד דפק אצל גוי אחד, שכן שלו, גוי, הגוי הזה הוציא, נתן לו 50 דולר, אחר הוא דפק אצלו. הוא אומר לו, כן אדוני, זה עניין אותו לדעת, וזה בא, יש לו איזה מכתב ביד. אומר לו, יש לי ארבע בנות לחתן. ארבע בנות לחתן, יחד. ואני באתי מארץ ישראל, אני מה לאכול, אני ככה, אני רוצה כסף של... אז הוא ישר קלט שזה שקרן, הוא דיין, וזה המקצוע שלו, לפי המראה של האדם, בסגנון הדיבורים. אמרנו, בבקשה, אתה יכול להגיד לי את השמות שלהם? זה התחיל להתבלבל. הוא אומר, ולמה אמרתי לו? הוא אומר, מפני שהוא יגיד לי את השמות ואני יש לי זיכרון. אז נגיד, המספר שלוש זאת שולמית, אני אשאל אותו עליה אחר כך, אחר כך אני מבלבל אותו ואני אשאל אותו עוד פעם, ונראה אם הוא יודע לחזור על השמות בחזרה. למה אם הוא ימציא, עכשיו הוא צריך להמציא. זה לא היה לו שכל אפילו להמציא. הוא אומר, ואז נתתי לו מוסר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא יודע שפה יש שכונה מעורבת גם יהודים, גם גויים. ואתה בא פה, כי הוא יש לו בית פרטי, ספרייה גדולה, וגם לומדים אצלו התלמידים, אז מוכרח לקנות איזו דירה, שם זה בני ביתך. בני ביתך ועל חשבון אובמה. אז צריך לבנות, מה עושה? אז הוא אומר לו, תראה איזה חילול השם אתה עושה. יש פה גוי, הנה אני אתן לך משהו, שאתה טרחת בטעת לפה, אבל תיזהר, אתם עושים חילול השם. טוב, הלך. אחרי זה הלך, אומר, הגוי הזה בצהריים פוגש אותי, אומר לי, תגיד לי, אלה הם שומרי מצוות נקראים, תראה מה הם עושים, הם שקרים, הם זה, הם מספרים סיפורים, ובאים כל היום, בבלים לנו את המוח. עכשיו הוא אפילו לא בודק, אם זה בית של יהודי, גוי, יש מזוזה, אין מזוזה, מה אכפת לו? והכסף יענה את הכל. אפילו יראה איזה תנין, יבקש ממנו כסף, אולי יש לך מה לתת לי. אז בקיצור, זהו, אז זה אומר, תיזהר, אתה צריך לחקור את העדים, ככה אתה תדע אם הוא משקר או לא. והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. זאת אומרת, אל תאמר בתור דיין מילה מיותרת. ואין אומר זה מילה, והוא יקלוט שהנה כאן אני יכול לעשות משהו. כאן אני יכול לנצל את המשפט הזה, או המשפט הזה, אם היה ככה, או... האם זה היה ככה או ככה, הוא כבר אומר לו כמה אופציות, והוא יתחיל לבחור מתוך האופציות איזה אופציה שיהיה לטובתו. אז נמצא שאתה גרמת לו לשקר, והדין יעוות עכשיו. זה דין מעוות. זה חמור מאוד. הגמרא אומרת שאין פורענות באה על ישראל, אלא בגלל עיוות הדין והדיינים. ואם ראית... איזה צרה בישראל, צר ובדוק בדייני ישראל. השם מרחם. אז כמה, יש עינוי דין. יש עיוות דין ויש קלקול הדין. עינוי דין שהוא מושך את התיק. כל נגמר את זה ולראות, זה הולך לכיוון שלום, שלום. הולך פשרה, תעשה פשרה. לא הולך, תחתוך את הדין. שב יום, יומיים, לילה, שתי לילות, שלוש לילות, תכתוב פסק דין ותבדוק. ותראה הצדק עם מי ותפסוק את הדין, אל תסחב את זה. מצד שני יש גם עיוות דין, עיוות דין זה שאמרנו, כל מיני שוחד וכל מיני מילים לא טובות, ויש קלקול דין שהדין יצא מקולקל, יצא הפוך. הזכאי מסכן התחייב והחייב הזדקה, אז הכל הולך הפוך. לכן פה הזהיר אותם, אז אומר והווה זהיר שמה מתוכם ילמדו לשקר. עכשיו יש גמרא בקידושין, הגמרא שמה אומרת ינאי המלך כבש 60 יישובים בכוחלות. כוחלות זה איזה אזור שהיו שם יושבים הגויים, הוא סילק אותם, לא עשה חוכמות, לא טרנספר ולא עניין אותו שום דבר, לא זכויות אדם. ינאי המלך היה תקיף, הלך כבש אותם. ואז הלך ועשה סעודה וחילן מלוחים על גבי שולחנות של זהב, עשה שולחנות מזהב ועשה מלוחים שם. היה שם, אומרת הגמרא בקידושין, זקן אחד לץ. אתה שומע אותי? הסליחות עבר, עכשיו אנחנו כבר תבט, התחלנו חודש תבט. עכשיו היה שם איש אחד, כך אומרת הגמרא, לץ, רע לב ובלי יעל, ואלעזר בן פוערה שמו, ואמר לו לינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. אז היה הרי מחלוקת גדולה בעם ישראל, אמרתי לכם, צדוק וביתוס, הם הלכו וכפרו בעיקר, והם היו אפילו ישבו בסנהדרין. אתם תראו, בזמן שרבן שטח, שרבן שטח עשה תרגיל לסלק את כל 70 סנהדרין, כולם צדוקים נגד החכמים, והיו הפרושים אלא חכמי ישראל האמיתיים, לא היו הרבה, אלה תלמידיו של שרבן שטח, תלמידי החכמים. זה הרשע הזה הסית אותו, ליבם של פרושים עליך. ואז אמר לו, מה אני אעשה? זאת אומרת, הם נגדך, ככה הוא אומר לינאי המלך. אמר לו, מה אני אעשה? תן לי עצה. אמר לו, הקם עליהם בציץ שבין עיניך. אומר לו, תראה, אתה ינאי, אתה ממשפחת החשמונאים, אתה כהן, אמנם אתה מלך אבל אתה כהן. האמת שהם החשמונאים מלכו שלא ברצון חכמים. אמרה אומרת, למה לא נשאר זכר לבית חשמונאים, אפילו צצה אחד לא נשאר מהם מכל החשמונאים. בסוף נשארה בת אחת, שאורדוס, שהוא היה עבד, לקח אותה ורצה לאנוס אותה, שצווים ממנו ילדים, והוא יגיד שהוא יש לו עוזר המלוכה והוא מלך, הוא היה חבר טוב של הרומאים. מה היא עשתה? היא עמתה לראש הגג בבית וצעקה, תדעו, מי שיגיד לכם שהוא מזרח השמונאים, תדעו שהוא עבד, לא נשאר מזרח השמונאים, אני לבדי. קפצה מהגג ומתה. לקח אותה הרשע הזה, ושם אותה בתוך דבש, במשך 7 שנים שימר את הגופה שלה. לא יודע מה רצה, ושימר את הגופה שלה אצלו, אחר כך קברו אותה מסכנה. והגמרא אומרת, לכן אין מזרח השמונאים, לא נשאר אף אחד. עכשיו בזמנם עוד היה ינאי המלך, הוא היה לפני הורדוס, והוא מזרח השמונאים, הוא כהן. אומר לו לעזר בן פוערה, לא, אתה כהן, תהיה כהן גדול, תלווה, שים ציץ ותתחיל, פתאום תלך תיקח את הציץ, תיקח את בגדי הכהונה, תשים עליך. ומה הכי בולט? זה הציץ, למה היה מאיר קודש להשם. עד היום הציץ בעוונותינו הרבים נמצא אצל הרומאים בבטיקן, ממש שמם זכרם, ושם כתוב קודש להוויה, קודש לשם. עכשיו הגמרא אומרת, איך יכתבו קודש לשם? צריך להיות בשורה, שתי שורות, אבל אם יכתוב הוויה למטה וקודש למעלה, אי אפשר. אז בצד ימין כתב קודש, ובשורה השנייה למטה למטה כתב הוויה, ומעליו אין שום אות. בשם ההוויה היה מאיר, אפשר להסתכל על זה, מחפרים לו כל העוונות. הוא היה עשוי זהב, ויש לו חוטים של תכלת שקושר אותם משני הצדדים, וגם עוד חוט מלמעלה קושר אותו לכאן, ועליו שם את המצנפת של הכהן הגדול. והתפילין היה באמצע, הציץ היה על המצח, היה מצח אהרון, ולמעלה כאן נמצא התפילין, כל היום היה לובש את התפילין, ועליו המצנפת. היה צריך איזה דיוק לדעת בדיוק, אז תפילין שלהם היו מאוד קטנות, סופרים גם יודעים לכתוב כתב קטן מאוד וברור, אז תפילין קטנות נמצאות בין הציץ לבין המצנפת. ככה היה הסדר. אז הוא אמר לו, הקם עליהם הציץ שבין עיניך. טוב, זה מעשה. מה שאמר לו אלעזר בן פוארה, זה היועץ שלו, היועץ המשפטי, שם, הלך לבש בגדי כהונה, שם את הציץ, פתאום חכמי ישראל רואים אותו, והכהנים, כל הכהנים נבהלו. יש לנו כהן גדול, פתאום זה מכתיר את עצמו בין לילה, בין רגע, לכהן גדול. אמרו לו, אז פעדו לדבר, אבל היה שם חכם אחד, שמו יהודה בן גודגודה, משום בן גדידיה. אמר לו, אתה דייך כתר מלכות, אתה מלך, מספיק. הנח כתר כהונה לזרע אהרון. אין משפחת אהרון הכהן, הוא גם הוא משפחת אהרון, אבל זה זרע אהרון הכהן. ולמה? מרם, שואלת הגמרא, למה יהודה בן גדיה העיר לו? אתה תשאיר אותו, הוא גם כהן, הוא מזרח השמונאים. אומר, לא. אמו נשבט במודיעין. בזמן החשמונאים, האמא שלו, של ינאי המלך, נשבטה. ואבא שלו כהן. עכשיו יש לנו הלכה מפורשת, זה משנה, מסכת גיטין, שאישה אשת כהן שנשבטה אצל הגויים, היא אסורה על בעלה לעולם. מעשה היה, גמרא שמה מביאה משנה, רבי זכריה בן הקצב. הוא קבור עוד היום בכביש צומת כפר חנניה. שם מצד אחד יש קבר רבי חלפתא ממול וחנניה בן עקשיא, רבי אליעזר בן יעקב ורבי זכריה בן הקצב. הוא קבור שם. הוא אמר להם, לחכמי ישראל, המעון הזה אני נשבע בבית המקדש. לא זז הידה מתוך ידי, נשבו ביחד. ואני כל הזמן שמרתי עליה. בכל זאת, אמרו לו חכמים, שבויה אסורה לכהן. והוא לא נגע בה עד יום מותו. אשתו! ככה היה. הלכה זה הלכה, אין, לא, לא משחקים בהלכה. עכשיו זאת האישה הזאת, האימא של ינאי המלך, נשבטה במודיעין. מודיעין זה שם היה, כבשו את זה היוונים, וליד זה היה היישוב של החשמונאים. היום פחות או יותר, זה לא מדויק מה שהם אומרים, וגם קבר המכבים, תדעו, זה שקר, זה לא קברי המכבים, סתם עשו את זה בשביל הצגות. בכלל, גם החוקרים טוענים שזה לא נכון. לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה האזור. כביש 443 זה היה המקום, כתובת של המכבים. אז במודיעין, זו מודיעין הישנה, זה יותר היישוב הערבי שם. יש אורל פוקה, אורל תחתה. ויש שם עד היום את הצריח במגדל הזה. זה בדיוק מודיעין הישנה. זה בכלל לא מודיעין הזו, זה ממול ויותר קדימה לירושלים, עוד 10 קילומטר קרוב לירושלים. זו מודיעין המקראית, וגם יש לנו ראיה מהמשנה, המשנה אומרת שאם מצאת כנס משוטט בירושלים, זה קודש. צריך להביא אותו את המקדש, זה קורבן, זה ברח מאיזה אדם שנדב אותו לקורבן. אבל אם מחוץ לירושלים, זה שלך. עד כמה מחוץ ירושלים, המשנה אומרת, מן המודיעין ולפנים זה קודש, מודיעין ולחוץ זה לא קודש. רש"י אומר 15 קילומטר היה מודיעין רחוק מירושלים. זה מסתדר לפי המרחק שאנחנו רואים היום בכביש שם, זה 15 קילומטר. זו מודיעין הישנה, שם הסיבובים, שם הם זורקים אבנים, מחשמם, זרע מלאק וביזתה, שם עושים צרות כל פעם. גם השבוע פצעו איזה שחת. אז בקיצור, אמו נשבט במודיעין, אז אמו נשבט במודיעין, עכשיו הוא פסול מלהיות כהן, חלל, אז הוא לא יכול לשים ציץ. זה צעק עליו מיהודה בן גדדיה. אמר לו הרשע הזה לעזר את פוארה, ראית? אני אמרתי לך, הוא הרשע, רוצה לסכסך. הוא בא מה-CNN, מביקליקס. הוא בא, זה אותו, אותם המגולגלים, תדעו, כל דור, זה אותו רשעים באים כל דור לעשות חרקה. אמר לו, אתה זה? אתה לא רואה, ככה עשו לך? אפילו כהן אדיוט לא היה שותק להם. אתה כהן גדול ומלך. צריכים מה עושים לך? אמר בסדר. אני אראה להם. גם מלך, גם כהן גדול אני. מה עשה? אתה רומסם. מה אני אעשה להם? אמר תרמוס את כולם. תביא סוסים, תריחו עליהם, נהרגו אותם. אמרו מי את התורה, מה היא הייתה? חכמי ישראל, מי ילמד תורה? אמר לו, תורה מונעת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא ויטול. מה אתה דואג על התורה? יש בכל הפוטרופוס של התורה. אלה מרדו בך, תהרוג. שמע, לא הרג את כולם. אומרת הגמרא, והיה עולם שמם, לא היה רב שמלמד תורה. הוא הרג את כל החכמים. עד שאחרי זה בא שמעון בן שטח והחזיר עטרה ליושנה. מורה שם בברכות אומרת שהוא עשה זימון. שמעון בן שטח עשה זימון. מה היה הסיפור? הסיפור היה כך. יש לזה עוד, זה גם במסרת ברכות יש חלק, יש חלק בתלמוד ירושלמי ויש חלק במדרש מגילת תענית. אז שם המובע שהיה יום אחד היה סיפור כזה. הגיעו לבית המקדש 300 נזירים. הרי בזמן העם היה אדם רואה שיצר הרע מקפיף אותו, זה אומר שהוא נזיר. זאת אומרת, מספיק אמר הרי אני נזיר, אוי ואבוי, וכבר נהיה נזיר. יש אומר הרי נזיר לשנה, שומר ל10 שנים, שומר לשנתיים, שומר ל... אבל סתם נזירות 30 יום. גדל פרע שיער ראשו. כמה זה פרע שיער ראשו? בדיוק 30 יום. עכשיו אסור לו אותם 30 יום לא להסתפר, לא להעביר תער על ראשו, לא לאכול ענבים, לא לשתות יין, לא שחר. הכל, הוא נזיר הכל. הוא גם לא אוכל בשר, כל אותם 30 יום. ואחר כך שהם גומר את הנזירות, הוא בא בתורה את הקורבנות שהוא צריך להביא. בא לבית המקדש. אתה צריך להביא קורבנות. שתי קורבנות יש. יש דמים ויש עולה. 300 נזירים הגיעו לבית המקדש. עכשיו הם כולם עניים, מסכנים. הם נזרו נזירות, באו זה מפה, זה מפה, זה מפה, עשו יום הנזיר. בואו. בואו 300 איש, צעירים כולם, מהשיער שלהם, רוצים לגלח אותו, רוצים זה, רוצים לגמור את הנזירות. שבאו, הכהנים שלחו אותם, שמעון בן שטח, הוא נשיא הסנהדרין. באו לפניו, אומר, אתם צריכים להביא קורבנות, אין לנו כסף להביא קורבנות. אמר, אין בעיה, שלח לי ענאי המלך, ענאי זה גיסו. למה? שלום ציון המלכה, היא אשתו של ענאי. והיא אחותו של שמעון בן שטח. הייתה אחותו. אתה איתי? לא לנענע את הראש. לולבים זה בסוכות. עכשיו אנחנו בחודש טבת. השלום ציון המלכה, זאת אשתו של ינאי המלך, היא אחותו של שמעון בן שטח. הוא שולח לו לינאי, אומר לו, תראה, 300 נזירים הגיעו אליי, והם צריכים להקריב קורבנות, אין להם. בוא נעשה עסקה, 150 עליי, 150 עליך. אמר לו ינאי המלך, בסדר, אם אתה נותן, אני גם אתן. שלח מיד ינאי המלך על חשבונו 150 צון וכבשים מה שצריך קורבן נזירות. שלח לו. שמעון בן שטח מה עשה? הוא יסב איתם, הוא אמר הרבה לחקור, חקר את הנזיר. אז בכלל הדיבור שלו של הנזיר לא היה תקף, אז אין פה נזירות בכלל. אומר לו, אתה נזיר בטעות, לך הביתה, תאכל שתי וחבל על הימים שאתה סתם בזבזת בחינם, רוח אלה. השני כמן, השלישי 150 אחדים פתר אותם. כלומר שמעון בן שטח עם החוכמה שלו והתורה שלו יודע את כל ההלכות ואת כל העניינים, חקר אותם. הרי גם בן אדם אומר נדרתי, מה זה נדרתי? איך נדרת? בוא נשמע מה אמרת. ואז אנחנו לא מהר נקל עליו שאנשים מהר יגידו נדרים, אבל יש לשונות שתופסים, יש לשונות שלא. יש נדר בלשון שבועה, יש שבועה בלשון נדר, יש כל מיני, תלוי איך אמר ומה אמר. ואם היה פי וליבו סבים, זה הלכות, כל שכן בנזירות, יש בך זה גם כן. בקיצור, 150, נתן להם פטור, שלח אותם הביתה. 150, יש ממנה זה ינאי המלך, ושמעון בן שטח, כן, מאיפה יש לו כסף? הוא לא עובד. הוא כל הזמן בהתנדבות, נשיא של סנהדרין בהתנדבות, לא מקבל משכורת, לא שום דבר. כל חינם, פתר אותם ושלח אותם. לימים, הלכו והלשינו מי אלה, הרשעים האלה, הלכו והלשינו הצדוקים, אמרו לינאי המלך, ינאי, אתה פיקח ומלך, ככה עבד עליך שמעון בן שטח, ומה עבד עליה? הוא אומר, הוא לא נתן אפילו כבש אחד. היו 300, אבל ירדו 150, רק 150 אתה אכלת אותה. ככה עשה, שמע שמעון בן שטח, ברח, הוא ידע להרוג אותו. לאן ברח? לאלכסנדריה. אלכסנדריה היא סקנדריה של מצרים. מאז ומתמיד, מזמן ירמיהו המלך, הייתה עיר והאם בישראל. יש שם בתי מדרש, בתי כנסת, יהודים, קהילה ענקית. מה אומרת? כפליים יוצא מצרים, 1,200,000 יהודים, היה בזמן ירמיה המלך, ירמיה הנביא. ונשארו שם היהודים. אז הוא הלך לשם, וישב שם במצרים. עכשיו, מה עשה? הקדוש ברוך הוא גזר ככה, גלות. שמעון בן שטח ישב שם. והנה אחרי איזה כמה שנים, יום אחד הגיעו האיראנים, היו ביחסים טובים עם ישראל, גם פה לפני 40 שנה. לפני שזה הנשיא האמריקאי המשוגע הלך ואמר תעשו בחירות, והביא את המשוגע ההוא המזנון מפריז וגירש את השח הפרסי, מה שעשה, הוא החריף את הכל. מה שמו, אל תזכיר את שמו בכלל, שורפים אותו תיקי תיקי שלה ורדדן יהיה לו. בקיצור, זה היה שם באו הפרסים, ישבו אצל ינאי המלך סעודה. הם רגילים שבסעודות היה מגיע שמעון בן שטח, ופניו כמראה מלאך האלוהים, הוא אומר דברי חוכמה וחידוד, דברים יפים מאוד, דברי חוכמה. אמרו לו לינאי המלך, ינאי ינאי, היה לך פה איזה יהודי אחד שתמיד שהיינו באים לבקר אותך, קוראים לו שמעון בן שטח, איפה הוא? הם לא ידעו מכל הסיפור. אז הוא שתה ככה, צבט את עצמו ונשך את שפתיו, לא הגיב, שתק. אז הם הבינו שיש איזה בעיה. מה הוא עשה? אמר לאשתו שלום ציון, מה עם אחיך? אמרה לו, אם אתה תשבע לי שאתה לא תיגע בו לרעה, אני מביאה אותו. אמר לה בסדר, אמר לו, אבל לא, תראה, לא מאמינה לו, יודעת מי הוא, תן לי את הטבעת שלך. עכשיו, הטבעת שלח אותם המלך, גמרנו, הוציא את הטבעת ונתן לה. עכשיו, הטבעת אצלה. פיקדון עד שיבוא שמעון בן שטח. הלכה, שלחה לו איגרת באחיה. שלחה לו איגרת וכתבה לו שבבקשה, אנחנו מחכים לך ורוצים אותך, אנחנו יושבים שוממים ואתה יושב לך שם, תבוא. שמע ראה שאחותו כותבת וחותמת לו בטבעת המלך, אומרת הטבעת אצלי. אז הוא הרים, אמר כנראה מהשמיים רוצים שאני אחזור, בוא נחזור לירושלים. עלה, הגיע לירושלים. הגיע לירושלים, שהגיע, מה רואה את ינאי המלך? כרגיל, יושב, אוכל כל הסעודות, עם הצהריים, שחטו איזה 6-7 כבשים, מסכנים הכבשים האלה, בקבוקי יין ישן, נושן, כל מיני זה יושב אוכל, מחוץ לכל מיני סלטים, כל מיני עוד, על האש ששם לו שמה. שבים ואוכלים, לקח אותו, הושיב אותו בין המלך ובין המלכה. איזה כבוד, שמעון בן שטח במרכז, מכאן יושב ינאי המלך, מכאן שלום ציון המלכה, אחותו. אומר לו, תגיד לי, אתה ברחת ממני? למה ברחת? אמר לו, אני פחדתי. מה למה פחדת? אם אתה צודק, לא צריך לפחד. לא, אבל אתה זעמת עליי ואני פחדתי שלא תעשה לי צלות. והוא יורא, אתה בעת עדיין אצל המלכה שלא יעשה איזה משהו, שתבש לו משהו בראש, פרט עכשיו שאתה ויסקי, שאתה זה, מי יודע מה יעשה. אמר לו, למה צחקת עליי? סלחת לי, אמרת לי 150 נזירים, אתה 150 נזירים, אני. וככה צחקת עליי? יצאתי יענו פרייר. אמר לו, אני אמרת לך שאני משלם 150. אמרתי לך, 150 עליי, 150 עליך, אני מה זה עליי? חוכמה, יש לי חוכמת התורה. עם התורה אני משתמש, ואני יכלתי למצוא, הבנתי שאני יכול למצוא ל-150 פתרון, ו-150 אתה תשלם. זה הכל, אתה יש לך כסף, לא חסר לך כלום, זה לא ניכר, זה בור שמכניסים ומוציאים כל הזמן, ואני עם חוכמת התורה שלי, לא עשיתי שום דבר. אני בחוכמתי. אמר לו, תראה אתה יושב בין המלך ובין המלכה, תראה איזה כבוד אני עושה לך. למה אתה עושה לי כבוד? עודנו. אמר לו, אז מי עושה לך פה כבוד? מה התורה עושה לי את הכבוד? מה פתאום התורה? מי אותו? אמר לו, כתוב במשנה, סלסליה ותרוממיך. אם מי שלומד תורה וחוקר אותה טוב, יושב בין גדולים, בין מלאכים. מה זכיתי שאני יושב פה בכלל? ושאני שמעון משטח, השמעון משטח יש שמעון בוזגלו, יש שמעון ברקוביץ' ויש שמעון בן חיים ושמעון בן אני יודע מי בן שבת. אני שמעון בן שטח, כי אני למדתי תורה ונהייתי גדול, אז התורה היא שמכבדת אותי, לא אתה מכבד אותי. לא טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות בקעת המזון, צריך לעשות זימון, כל הקהל פה מחכים. חבר, תעשה זימון. לאכול, הוא לא אמר לו לאכול, לא אכל. לא, עשה לו זימון. לקח את הכוס של היין, כוס גדולה, ענקית. אמר, רבותיי, נברך, ברוך שאכל ינאי וחבריו. מה לא, אתה עדיין רב איתי, אתה עדיין עם החוכמות שלך, ואתה ככה עושה? מה אתה רוצה? מה אני? מה אני? נגד ההלכה? מה אני אבריך? ושאכלנו משלו? שקר? אני אכלתי? לא אכלתי. מה אתה אומר לי? זה ברור שאכלנו משלו. ידיים שהוא לא יכול עליו. מה הוא רצה? הוא רצה לנסות. אולי שמה משטח מתכופף. או יכופף את השולחן ערוך. נמצא איזה פתח. מפני כבוד מלכות. ואני יודע דינה למלכות הדינה. כל מיני, אתה יודע, אני אומר לך כל מיני, זהו. איך לשנות את הדין? לא, הלכה זה הלכה, מה אני עושה, מה אני צריך כל זה. לכן אמר, אני לא זז. ואז הגמרא אומרת, שאמר לו, זה גמרא במסכת ברכות דף מ"ח. הגמרא בשבת אומרת, שהוא גם תיקן כתובה לאישה. עד זמנו לא היה כתובה. אז מה, האדם היה נושא אישה, מבטיח לה שישלם לה. מה שישלם לה, כשהיא מתגרשת או כשהוא מתאלמן, היא לוקחת את הכתובה שלה והולכת. הבא שמעון בן שטח אמר, אין דבר כזה. בחתונה יש שטר כתובה. שטר כתובה, אתה יודע מה מתחייב לה? מאותו רגע, חס ושלום היא חולה, כל הריפוי שלה עליו. אם היא נשבית, הוא חייב לפדותה. אם חלילה וחס קורא לה איזה אסון, איזה דבר, הוא מטפל בעד סוף ימיה. וכמו שאמרנו, דירה, בית, יש לה ילדים. ואם מביאה איתה ילדים ועושה איתו הסכם, הוא חייב לדאוג גם לפרנסה ולמגורים של הילדים שהיא הביאה. זה גם כן, זה עול. עכשיו, כל זמן שהיא לא מתחתנת אחרי שהוא מת, הוא עדיין חייב לה במדור וחייב לה בפרנסה. אבל אם היא מתחתנת, גמרנו. אז מה היא יכולה לעשות? נאמר, היא חייתה אחרי האלמנות שלה ועליכם 10 שנים, ישבה אצלו בבית, ואכלה ושתתה על חשבונו, התרפאה על חשבונו, הכל, והוא מת כבר, חשבון מהנכסים שהשאיר. נגמר, החליטה להתחתן, מה היא עושה? הולכת לבית דין, בקשת כתובה. נותנים לו כתובה. לוקחת הכתובה, ואחר כך הולכת להתחתנת. זה הכל לטובתה. בא שמעון בן שטח ותיקן את הכתובה. למה? שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. כי עד אז מה היה? להבדיל כמו המוסלמים. מוסלם אומר לה לאישה, הרגיזה אותו יום אחד, עליכי בטלאק, עליכי בטלאק, עליכי בטלאק, חלס, טלקת. טלת מרת, הוריד אותה שלוש מדורי גינם, חלס, קבר אותה. פחה, תעלי. זה היה מעשה בחלב. החם גדול היה. היה שמה. בא אחד רשע אחד, גוי. השייך של העיר, ראש העיר היה. ראש העיר הגיע מושל. הוא היה מושל, הוא ראש העיר, הכל, הוא הפחה של העיר, הוא לוקח מס, הוא הכל, שוחד. הכל לוקח, לבן, שחור, כל הצבעים. זה בא הביתה בבוקר, על הסובח. והיו לו איתו אנשים, אמר לאשתו, הייתה עם כל החברות שלה בג'מעה, והיא גם כן מאיזה חמולה מיוחדת, כן, בית אבו אל-ריש, אבו אל-ריר, אבו אל-טרזן, אבו אל-נדע מה. אמר לה, אסמעי, ג'יבי אל-הדה, אל-קחווה. והיא צריכה לטחון את הקפה ולבשל ולהכין. לא, אמר לו, בסדר, חכה קצת, מה קרה לך, אתה עצבני היום? שוויה, שוויה, ממש שוויה, צעק עליה. בסוף נשבע בנביא, במסגד, ברוח של אביו, ואבי אביו, ובנשמת, אתם יודעים כבר מי. וזה, הוציא אותו מגינם ונשבע בו, שאם היא, עד שהוא, יש שם קייק, הקייק הזה, עד שהוא יגמור את הקייק הזה הרבה גלה, היא תביא את הקפה, ואם לא תביא את הקפה, היא מגורשת. ואמר, עלי כבטלק, עלי כבטלק, מן הלאה לג'יביל קחווה. טוב, זאת מלאת דעת, מצפצפת עליו. החלה לקלוט הקפה, כמובן, וזה עוד הצפק לאט, וזה עם העצבים שלו, נוגס בבגלה, וטוחן, 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 וטוחן. וגמר את הבגלה, ועדיין הקפה עוד לא הרתח אפילו. אחרי 10 דקות הגיע הקפה. אמר, עלי כבטלק, אני אסור לי לשתות בקפה שלך, אין אסרח. אמרו, מה נעשה? זה ראש העיר, מה קרה עכשיו? יהיה פה מלחמת חמולות, מה אנחנו נעשה? הלכו, הביאו את השייך, אמר, עלי כבטלק. הלכו, הביאו את המופתי של העיר, זה הרב הראשי שלהם, עלי כבטלק. הלכו, הביאו את הקאדי, זה השופט העליון שלהם, עלי כבטלק. כבר הייתי לא יודעת מי להביא, לכל בית הקברות לחפש, אולי יצאו איזה מת מהקבר, עלי כבטלק. עכשיו מה עושים? היה שם איזה יהודי אחד, אמר, שמע, יש לנו חכם, חכם יכול לפתור את כל העניינים, כמו שמות מצוותח. איך יפתור? לפתור. והקאדי נמצא, והמופתי, והשייחים, כולם מסביב, יפתור. אנחנו יקראו לחכם, בא החכם. כלומר, אני בדיוק אשמע, רוצה לשמוע את כל הסיפור ככה, עם איזה רשמיות, ולאט לאט, ושומע את כל הסיפור, מספר, והיא עונה, ועוזב, וכך היה, מה היה קייק? קייק. פן קייק, הנה הצלחת של הקייק. נגמר, לא, אבל יש עוד קייק. לא, אני אמרתי קייק אחד. אומר האישה, זו לא מגורשת. אתה מה חלשת על קייק? אתה לא גמרת את הקייק. מה לא גמרתי, הרב? אלה מסתכלים אחד על השני, המופתי הזה. מה, תבדקו פה ברצפה. תביאים את התה, תביאים את התה, התחילו לרטטות, מצאו פירורים של הקייק. אמר, אם לא אכלת את אלה, לא גמרת את הקייק. האישה לא התגרשה. זה לא זה, וגם חלק הנמלים כבר הספיקו להגיע. מעיראק הגיעו נמלים, שמעו, יש קייק, באו לאכול. אז גמרנו, מה נשאר לו? נשאר לו כלום. נדורוך. וזה החכם, תראה בחוכמה שלו, איך יודע על... אז זה ככה, היה בסימא מסתח, תיקן כתובה והיום, באמת אסור לאיש לשהות עם אשתו בלי כתובה. כלומר, היא צריכה לשמור את הכתובה אצלה, או אצל אמא שלה, והוא, היא אסורה עליו, אם היא איבדה את הכתובה, אסורה עליו. היום מה עשו כדי לפתור את הבעיה, אז היא מעתק ברבנות. אז לכן, אם קורה מצב, שהאישה איבדה את הכתובה, או שלא יודע איפה הכתובה נמצאת, אז צריך ללכת ללשכת הרבנות ששם התחתנו, לבקש העתק של כתובה. או, יש לחילופין, גם פתרון אחר. כתובה דירקסה נקראת. כתובה שעבדה. והנוסח שלה מופיע בטור, מופיע גם בדברי הרמב״ם, שהוא הולך לפני שני עדים ואומר להם, אשתי, התחתנתי איתה לפני כך וכך שנים, הוא לא זוכר אפילו את התאריך של הנישואים. ואני התחייבתי לה כתובה, אבל את הסכום כולם זוכרים. כסף, זה מגיע לכסף, יש זיכרון טוב. והתחייבתי לה סכום זה וזה, אני מודיע לכם העדים, מבקש מכם, תכתבו לי כתובה, והכתובה של העבדה, תכתבו לי כתובה מקומה, וכל זה בנוסח בארמית כתוב. בואו ממלאים את הפרטים, שם האיש ושם האישה, וחותמים שני העדים, לוקח ומוסר ליצר, גמרנו. זה נקרא כתובה דירקסה. הכל בעל מקומו בשלום. מי שתיקן את זה, תיקן את זה שמה משתה. עכשיו, עם גילת תענית כתוב שם, יום כפחת לטבט, היה יום טוב. היום בטלה מגילת תענית, צערנו. הם יום 28 לחודש טבט, עשו אותו יום טוב. למה? יום שהצדוקים הסתלקו מהסנדרין, כי עד אז היו הסנדרין, השמה הצדוקים היה. היו אלה הרשעים האלה שכופרים בתורה שבעל פה, היו יושבים בתוך הסנדרין. מה עשה שמעון בן שטח? גירש אותם. איך גירש אותם? הוא אמר, אני אפתור את הבעיה. מה, יש עם סנדרין רשעים? כל השבעים סנדרין, כולם רשעים. איך יהיה דבר כזה? יום אחד בא, ליד המלך וליד כולם, הסנדרין יושבים, אמר איזו שאלה חמורה מאוד. אני אשאל את זה ראש הסנדרין, אחד מהצעירים של הסנדרין. שאל אותו את השאלה. אמר לו, אני לא יכול לענות לך. אמר, אבל אני מבקש, עד מחר תענה לי תשובה. זה אין לו תשובה, גם לא רק מחר, עוד מיליון שנה לא מצא תשובה. לא מצא תשובה. אז לא בא למחרת, התבייש, לא בא לסנדרין. מה שאומר שאתה, הוא חסר, חסר סנדרין, אני צריך למנות. נכון, אני נשיא הסנדרין, ואחד דתי, פרוס, שיבוא טוב במקומו. עכשיו קרא לבא אחריו, אמרו בואי, אני יש לי שאלה, אני לא שואל אותך, עד מחר אתה עולה לי על זה. וגם כן, מחר לא הגיע, שיבוא עוד מספר שתיים. ככה עשה 70 פעמים עם כל השבעים עד שחיסל את כולם, החליף את כולם. אמרו למלך, אני שאלתי אותם שאלה פשוטה בהלכה, הם לא יודעים לענות איך הם יכולים להיות סנדרין. אסור להם להיות סנדרין. סנדרין היו בקיאים מ-70 לשון, שלא ישמעו מפי המתורגמן. אם יבוא אחד עובר איתם בסיני, הוא צריך לדעת מה הוא אומר. יבוא יפני, יבוא הוא, יש שפה למית, שמעת על זה? שוודיה. מה, אתה לא חי פה בכדור הארץ? יש בשוודיה, מדברים שפה למית, צריך לדעת. גרמנית, שוויצרית, יידיש, יש יידיש כל מיני יידיש. יש יידיש שאומרים קוגל, יש אומרים קיגל. יש כל מיני, הגיטים צ'אבס ויש הגוט צ'אבס. צריך לדעת כל השפות, כל העניינים. אחרת, לא יכול להיות סנהדרין. מרדכי היהודי. היה בקי בשבעים לשון, איש יהודי על שון הבירה, שמו מרדכי בן העיר בשבעים בן קיש, איש ימיני. אז אם כן, ככה חיסל את כולם, גירש אותם כולם. הגמרא אומרת שאחרי זה כל הדור היה מתוקן, למה שם רק 80 מחשבות. פה הדיח 70 סנדרין, ניקה את כל הסנדרין, תהר את הכל, עשה הכל כמו שצריך. שמענו שאתה חיסל לו בגמרא הרבה מאוד, זאת אומרת הוא... היה בתקופה יחסית קשה שאחרי החשמונאים, אבל הוא סידר, עשה סדר פה בארץ ישראל. כל ימי חייו, למעלה מ-40 שנה הוא הנהיג את עם ישראל. אנחנו למדנו למעשה שבוע שעבר שהיו 101 שנים, נכון? משנת ג' אלפים תף רש כף א' עד תפשין כף ב' הוא ביהודה בן טבעי הנהיג את עם ישראל. זאת התקופה הכי טובה למעשה. אם אנחנו בודקים תקופת בית שני, המאה ואחת שנים האלה היו הכי זוהרות. היו מאבקים, היו צרות, היו זה, אבל הכל הלך לכיוון טוב, כיוון מעלה, לא מטה. אז הוא תיאר את הכל וסידר את הכל שיהיה כמו שצריך, והכל הלך למשרים. עכשיו מה היה? אומרת הגמרא, היו עושים רצון של מקום, לא היה יורד גשם רק בליל שבת. ליל שבת רק חוזרים בית הכנסת, כולם היו חוזרים, עדיין חוזרים, לא מאחרים, היו מיד איך שנהיה לצאת הכוכבים, כולם בבתים. עכשיו השבת הזאת זה יוצא 10 בטבת. צריך לדעת, לבוא בית הכנסת מוקדם יחסית. תפילת מנחה, יש לנו גם קריאת התורה. וגם יש לנו ריקת כהנים, כל זה צריך לשני השקיעה. אחרי זה קבלת שבת, והשבת כדאי לוותר על שיר השירים ועל הדרשה, לוותר על כל זה. יגידו מיד תפילת ערבית. 20 דקות אחרי השקיעה, ב-5 יקחו כולם הביתה. למה? כל דקה נוספת זה שבת. אסור להיות בתענית. שבת אסור להיות בתענית. אפילו שזה תענית בעשרה בטבת. מרן הבית יוסף הביא דעה שיש מישהו אומר שאם היה לעולם לא יחול עשרה בטבת בשבת, שאם היה חל בשבת היה צריך לטענות בו. למה? כתוב אצל נביא חזקאל, אומר לו הקדוש ברוך הוא לחזקאל, כתוב לך את היום הזה, את עצם היום הזה. אומר, מה זה עצם היום הזה? עצמו של יום, כמו יום הכיפורים. למה זה כל כך חמור? מה קרה? על התשעה באב הרבה יותר, 17 בתמוז עוד יותר קשה. התשעה באב נחרב נשרף בית אלוהינו פעמיים, 17 בתמוז נפקעה העיר פעמיים, נהרגו מישראל אלפים ורבבות. למה עשרה בטבת? זה בגלל ששם מצור על ירושלים. מה העניין? אלא שזה התחלה. כל ההתחלות קשות. שקט, שקט. ראש השנה הוא היום הראשון בשנה, זה ראש השנה. יום הראשון בשנה, איך שאדם מתנהג בו כך התנהגו איתו כל השנה. למה הכל הולך הר ההתחלה? זה הכל התחיל השנה מהאמצע, אז יותר מההתחלה. אדם נולד לו בן בכור, הבכור הזה אחרי שמלאים אותו ויואב בן 30 יום, לוקח אותו, מביא אותו לכהן, עושה לו פדיון. למה זה ראשון? הראשון, אם הראשון יהיה טוב, כל הבאים אחריו טובים. אז כל ראשון זה, תראה עמלק, להבדיל, למה גזר התורה גזרה, ושים אוזני ראשו, כי מחול חזר עמלק תחת השמיים, זה עמלק, הוא הראשון, לפני כן, המועמים הרגזון, חילה חזר של פלשת, אז נבלו אלופי אדום אלמואב וחזר מורד, למה כל השווי חינן? כולם הלכו, הפלישתים, הזאתי, כולם עם מחשמה לזכרם. לא היה, לא נשאר מהם אחד. פתאום בא עמלק וצינן את האמבטי. לכן, גזר את נשכו על עמלק. לכן, עשרה בטבת זה תחילת הפורענות. זה הטעם שאנחנו צמים. אבל בכל זאת, להיזהר לחזור הביתה כמה שיותר מהר, וגם אם יש מישהו עייף או רעב או צמא, אפילו לא להגיד שלום עליכם ואשת חיל. מי אתה? קח קידוש, יום השישי, כולו השמיים והארץ. אחר כך יתעמו משהו, אחר כך תגיד שלום עליכם, אחר כך תגיד אשת חיל, לזמר בשבחין, רוצה לקרוא זוהר, אני יודע מה שרוצה לקרוא, עושה ציום הזוהר. מה זה מה שרוצה? קודם יתעמו משהו, אסור, שבת. זה גם אסור. שבת אסור לצום. אז אין ברירה, למה נעשה? התענית יעצת הכוכבים, לא השקיעת החמה. אז צריך לצום עד חמש. אבל אחרי חמש, כמה שאדם יכול להשתדל, אפילו הוא לא רעב, הוא לא, שום דבר לא רודף חלב, זה לא קשור. שבת, אל תצער את הנשמה יתרה. לכן גם החזנים והחכמים צריכים להיות חכמים, קצר. מה? אבל כמה להקדים? אני אגיד לך מה הבעיה. המנחה, אם תהיה לפני ארבע, אז אתה מפסיד ברכת כהנים. כי אי אפשר לומר ברכת כהנים, רק סמוך לשקיעה. אבל, שזה קרוב יותר לשקיעה, אפשר להקדים. אז הכי טוב פלא מנחה בארבע. בארבע, ואז ברכת כהנים אפשר לעשותה חצי שעה לפני השקיעה. ארבע ועשרה ברכת כהנים, אז רבע לארבע תתחיל מנחה, בסדר?
אבל הבעיה זה שאתה באת,
מי ישמע לך? מי יבוא לך? איזה צער? אין צער, אל תפחד, אנחנו מבסוטים, כולם מבסוטים מהחיים. מה אתה רוצה? איזה טעימה? תאכל בשבת פעמיים בשביל הטעימה. אז ככה יוצא איפה שזהו, זה הסדר. אז השתדל לחזור מוקדם. אז הגמרא אומרת, מה היה קורה בליל שבת? היו הגשמים יורדים מליל שבת עד עלות השחר, בזמן שעומד שטח כל השבוע יבש. בליל שבת 12 שעות, אפילו יותר, זה 14 שעות. אתה עושה חשבון, מ-5 בערב עד 5:15 בבוקר, היום עלות השחר זה 5:15, 5:20 אפילו. 5:15 יורד גשם, 12 שעות ורבע. בשבת, תפסיק אתה, תפריע. שבת בבוקר זורחת השמש הכל יואש. שמת תאמר, אומרת הגמרא, שלא היה אוכל עוד היה ברכה. משיבה הגמרא, היה להם חיטים ככליות של שור. כליה של שור, זו חתיכה, כל חיטה הייתה כזאת. ושעורים כגודל זית, אבל איזה זית? לא סורי. זיתים האלה הגדולים שבאים מספרד, הענקים האלה. זיתים. ועדשות כדינרי זהב. דינר זהב זה כמו דולר של תמונה של קנדי, מחרידה. שדרצח בדלס. אז זה, ככה היה עדשה. עדשים, כל עדשים. כגודל דינרי זהב. דינר. זה היה ברכה. והיה אומר להם, שימה משתה, אתם רואים, זה שאתם עושים רצונו של מקום, תראה מה זה. אבל היה איזה מקרה גם לא נעים בזמנו, אחרי שהוא מן הסנהדרין. גמרא אומרת, מלך לא דן, משנה, לא דן ולא דנים אותו. כלומר, מלך אסור לדון אותו. והוא גם לא יושב בבית דין. ואם יש תביעה עליו, לא דנים אותו. למה? היה סיפור. גם עם ינאי המלך. ינאי המלך, העבד שלו, הרג איזה בן אדם. חצוף כמו האדון שלו, מגלה בהמה כרגלה בעלים. קוטט עם איזה מישהו, ציס, כן הרג אותו במקום. באו המשפחה ואמרו, זה הרג נפש, צריכים לדון אותו, את העבד הזה. עכשיו, את העבד לא דן, צריך את האדון שלו להביא. זה נאמר, והוא עד בוועדיו כתיב, כי האדון שלו הוא קנה אותו, זה מקנת כספו של ינאי. עכשיו הזמינו את ינאי לבית הדין. צירים סנזרין יושבים, וינאי הגיע, יושב שם המלך. טוב, אומר לו, ינאי, שומע שאתה, לא אומר לו המלך, אדוני המלך, ינאי, עמוד על רגליך, ויעידו בך חבריך. צריך לעמוד, מלך צריך לעמוד, חקירות, הוא אומר לו, תשמע את העדות של המקרה, אתה צריך לשמוע שאתה עומד, ועמדו שני אנשים, כך אמר לו, כתוב אותו, אבל אני מלך, מלך זה קריטריון אחר. לא כזה. לא יודע, דרך פני גדול, שואל לו מדון. אמר לו, לא שתאמר אתה, יאמרו חבריך. יש פה 70 סנהדרין, הצבעה, אני רוצה הצבעה. הבנת? מאז התחילו ההצבעות. ובהצבעה שם אתה יכול לסגור דיל. מה עשה ינאי? אמר, בסדר. התורה אומרת, ועמדו שני אנשים, ככה אני פוסק. תסתכל ימינה. לאלה שיושבים מצד ימינו, כבשו פניהם בקרקע, אנחנו לא רואים. לא מתערבים, אנחנו מהאום. הסתכל שמאלה, כבשו פניהם בקרקע. שמע כך שמע משתח, אמרו ואבוי התורה, כעת תתחלל, לא אתן שהתורה תחלל. עמד ואמר, בעלי מחשבות אתם, כל מיני מחשבות כעת ורוצים כאילו לפגוע בעיניי, יבוא בעל מחשבות ויפרע מהם. מיד לא גמר לדבר, הגיע גבריאל המלאך, וכל אחד מהם חבט לו את הראש ברצפה, ומתו כל השבעים סנהדרין. למחרת היה צריך למנות חדשים. מאותו יום גזרו חכמים, מלך לא דן ולא דנים אותו, שלא להיכנס תסבוכת. ראו שזה כבר הדורות משתנים ומתחילים להחניף ומפחדים ויש לחצים, מלך לא דן ולא דנים אותו. ראיתו מעשה של קידוש השם עומדים לנו. לפי ההלכה, גזל הגוי אסור, וגזל הגוי יותר חמור מגזל מישראל. בשולחן ערוך נפסק שאם אדם גונב מגוי, הוא א' עובר על לא תגנוב, ב' הוא עובר גם על חילול השם, מפני שהגויים אומרים, תראה את היהודים הם גנבים. אבל עבדת הגוי מותרת. ככה הלכה. אמרה אומרת אחר כך, ואם יש קידוש השם, מצווה להחזיר עבדה לגוי. גמרא מביאה אחת הדוגמאות, או שהיה איש תיריה. שהיה איש תיריה, היה גר ליד פקעין, איפה שהוא קבור היום. שהיה אשתריה, היה תנא גדול ודיין היו באים אליו ללמוד תורה כולם. מה היה מתפרנס? כובס, והיה צובע בגדים. אמרתי לכם, אחת לשישה חודשים מביאים את הבגדים, נדהים, צובעים אותם לצבע אחר עד שהם מחזיקים מעמד, אחר כך מתבלים, זורקים, מחליפים. אז הוא היה מחבס וצובע בגדים. יום אחד באה המלכה אצלו והביאה לו איזה בגד, שמע עליו שהוא אומן גדול, הביאה לו בגד, חבילה של בגדים, מצא בתוך חבילה של בגדים קופסה של תכשיטים, והיה ביניהם אבנים טובות ומרגליות. היה ביניהם אבנים טובות ומרגליות. הוא לקח את זה, שמר, שהיא חזרה, הביא לה את הבגדים, והביא לה גם את הקופסה הזאת. מה? וזה מצאתי. מה, ואתה מחזיר אבדה? זה אצלם הגויים, אם היה הנביא שלהם, של הגויים, לא היה מחזיר. אתה החזרת, עמדה ובריחה אותו. ושוב, זה היה משעי אשתיריה. היה שוב מעשה הגמרא אומרת, עם שמעון בן שטח. יום אחד קנה חמור משמעאלי, היה לו חמור על ארבע, קנה חמור משמעאלי. טוב, אז זה הרכב שלו, והוא לא לוקח מאנשים, אסור לקחת כלום מאחר, כי הוא דיין, אסור לו ליהנות כי הוא זה, והוא לקבל כתובה ולא טרם מאף אחד, אסור. קיצור, הוא היה, אני מכיר אחד, היה דיין פעם, נפטר בדור שעבר, הוא היה דיין. יום אחד היה אחד מבית הכנסת, היה כל יום, הוא היה כבר מבוגר, לוקח אותו אחרי השיעור הביתה ברכב, מן כמה, שתיים, שלוש רחובות, תגיד לזה, חצי קילומטר. יום אחד היה לו איזה דין ודברים עם איזה מישהו, והיו צריכים להתדיין אצלו בשבוע הבא, קבעו. באותו ערב בא לצאת, אמר לו, אני אסור לי לנסוע איתך עד אחרי המצטלין, דרך ברגל. לא נסע איתו. למה זה כמו שוחד? שלא יהיה שוחד. הדיין לא היה נהנה מאחרים, כי הוא זה לא לוקח מתנות מהעולם. שלא יבוא אחר כך איזה מישהו אליו לדין, צריך בגלל זה לעשות לו את הדין. אז הוא, שמעון בן שטח עליו השלום, קנה את החמור, קנה את החמור, אחר עליו, טוב, רואה, יש לו רצועות. חיפש, מצא שם אבן טובה, מרגלית, אבדת הגוי. הלך עם החמור במקום, לישמעאלי שמחב לו את זה, אמר לו, תראה מה יש על החמור שלך, קח אותו. אמר לו, מה? זה אתה קנית לה? אמר לו, לא, חמור קניתי, מרגלית לא קניתי. זה גזל בידי, אני לא מוכן. עמד ההוא ואמר, ברוך אדוני אלוהי שמעון בן שטח, שנתן מחוכמתו לרעיו. ברך את הקדוש ברוך הוא, שזה שמעון בן שטח כזה קדוש, כזה צדיק, ככה היה אוהב את הצדק ואת היושר. זה עד כאן שמעון בן שטח, מכאן הוא לבא, מה יש לנו אחר כך? מי בא אחריהם? תעזור לי, שמעיה ואבטליון. וישא להם שמעיה ואבטליון. זכותם של הצדיקים האלה תעמוד לנו ולכם. ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו. בשבוע הבא, ביום רביעי. אם יבוא משיח, אז אנחנו יחד עם המשיח הולכים לבית המקדש. בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות.